הנושא שדיברנו בפעם שעברה, דיברנו על שטן, מי זה, מה זה, קראנו לזה אנטיתזה, מתוך הבנה שזה לא איזשהו כוח שקיים במציאות, אלא זה אופן התגלות אלוקית שהיא קשה לנו, לא מובנת לנו, לא נעימה לנו. ואנחנו קוראים לזה שטן, יצר הרע ושמות אחרים. למה זה כל כך חשוב לנו להבין ששטן זה לא איזשהו כוח, כמו שאומרים את זה בדתות, במיוחד שם בעבודה זרה, בכל מיני דתות פגניות, אליליות של, של עבודה זרה. למה זה חשוב לנו להבין שזה לא מישהו? זה בגלל, בגלל שבן אדם שהוא חי בעולם שבו הוא רואה שיש רע, אז לאדם יש נטייה לדמיין לעצמו כביכול שיש מקור לרע. מישהו שהוא אחראי לרע. ואז הוא מצייר אותו, מלביש עליו כל מיני שם ציורים הגשמיים ומפחידים ומצחיקים שיש להם על המישהו הזה. אבל עיקר התפיסה של אנשים זה שיש פה השם שהוא מנהל הכל והוא בורא את הכל והוא טוב והכל, ויש עוד מישהו שהוא נגד השם, הוא מחוץ לשם. ותפיסת העולם היהודית, שאנחנו מדברים על האחדות, שהשם אחד ואין עוד מלבדו, תפיסה שאנחנו רואים את הכל המציאות כדבר אחד, כישות אחת, ומעבר למה שאנחנו קולטים, בתפיסה הזאת לא יכול להיות שיש עוד מישהו, עוד איזשהו כוח. הכל זה אלוקות. ולכן זה נורא חשוב לנו להבין שאין כזה דבר שטן. אין משהו שהוא מחוץ לתפיסה העולם האחדותית. ובליבנו, אנחנו מבינים את זה שכלית, אבל בליבנו יש מעין תחושה כזאת, יש דמיונות, הרגשות כאלה שבטח יש. זה מאוד קשה להבין את זה שכלית, מה שאני אומר. קל וחומר להבין את זה עוד הווייתית, שאנחנו באמת חיים ככה. אבל זהו הדבר שזיכוך האמונה. כך אנחנו מזכחים את האמונה שלנו. אנחנו מבינים, אנחנו מפתחים לעצמנו הסתכלות אחדותית. וכמו שאנחנו ראינו בשיעור הראשון, שדיברנו על ההתפצלות של כל האידיאלים, דיברנו שיש דבר אחד, עליון, נשגב, אידיאלי שאנחנו לא יודעים מה זה, והוא מופיע בתור זכר ונקיבה, בתור טוב ורע, בתור אור וחושך. כן? זה גוונים שונים של אידיאל, בתור תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה גוונים שונים של אותו עניין. אז אותו דבר גם כאן, אנחנו מדברים על האחדות כזאת, שיש בה פן שאנחנו מבינים אותו ואוהבים אותו, ואנחנו קוראים לפן, ההופעה הזאת, קוראים לזה הופעה אלוקית, ויש פן שאנחנו מפחדים, נזהרים, נרתעים, ואנחנו קוראים לזה מלאך המוות, נחש, יצר הרע. אנחנו קוראים לזה כל מיני שמות, אבל זה גוונים שונים של דבר אחד. עכשיו, מה צריך להיות יחס שלנו אליו? האם אנחנו היינו מוכנים שהוא לא יהיה קיים? האם באידיאל הישראלי, אידיאל היהודי, המקסימלי, האולטימטיבי, הכי שלם, האם עדיף שלא יהיה מידת הדין בעולם? או שלא יהיה יצר הרע? שלא יהיה משהו שהוא שטן? נכון, נכון, בדיוק. אתם רואים, ידידי היה הרבה בשיעורים שלנו. אז הוא יודע ודאי שזה, אנחנו לא מוכנים לוותר על יצר הרע שלנו. אנחנו לא מוכנים שלא יהיה לי בכלל שום מידות רעות. כי מה יהיה אדם? סמרטוט? בלי הכוחות הרעים. מה יהיה איתנו? חס וחלילה. כאילו, מה, האידיאל של עם ישראל זה שכולם יהיו כאלה שקטים ונחמדים וככה, והם, כן, נבחים כאלה, בדיוק. זה האידיאל של שזה, לא יהיו לנו כל העוצמות. מאיפה העוצמות של האדם? זה מיצרה שלו. מהטבע שלו. לכן אין לנו צדיקים כאלה שהם כאלה באידיאל, שהם יושבים שם במערה ונהנים מלימוד תורה ומשפריצים מים תיאורים על כל מי שבא שם. אין לנו כאלה אידיאלים. אידיאל שלנו זה אברהם אבינו, תראו מה עשה, הוא הולך שם, נלחם נגד מלאכים, הוא מציל את לוט ובונה שם את עם ישראל, ויעקב אבינו נלחם עם מלאך, מסדר את לבן ואת לוקח בחורה מאסף. זה לא כזה נבח ואיש תם כזה יושב ועלים כזה כבשה תמה. הוא לא כבשה תמה. מישהו שיכול לסדר את לבן שהוא שיא הארמומיות, הוא לא כזה בחור ישיבה כזה נאיבי. זה מלא עוצמה. איש תם זה לא אומר שהוא מתום תם. הוא אדם מפותח עם הרבה כוחות, רק כוחות הרעים שלו הוא יודע לנצל אותם לטובה. זה אידיאל הישראלי, שאנחנו ניקח את הכוחות הללו, אנחנו לא מוותרים על היצר הרע. אותו דבר גם נחש. נחש זה הסמל של רע, נורא ביום, הוא פיתה את חווה, הוא זה, שם קצצו לו ידיים רגליים, וזה כללה, אבל נחש במהות שלו הוא לא רע. כשבני ישראל במדבר ונחש מקיש אותם כדי לנצל מנחש, לאן אנחנו צריכים להסתכל? על נחש. וכל היסוד של המשכן בנוי על נחש. חז"ל אומרים על בריח התיכון שהחזיק כל משכן, עמד על הבריח התיכון, היה שם קרש אחת שהיה מתקפל, אומרים עליו, זה היה נחש. חז"ל אומרים על בריח התיכון, לכן זה שם של הנחש, הוא בריח הקלטון, זה השם של המלא של החז"ל קוראים במדרשים לנחש. נחש בריח הקלטון, בריח התיכון, זה הנחש. וכל המון דברים בתוך המשכן מסתובב סביב נחש, למשל חושן של כהן גדול, זה מילים נחש. ושולחן, זה מילים לנחש. ומזבח נחושת, זה נחש, נחושת. ויש עוד המון המון דברים כאלה שאנחנו יודעים שהם חלק מרכזי של המשכן. זה מסתובב סביב נחש. חז"ל אומרים על חילזון, שממנו עושים את הצבע הזה, שזה הנחש, קוראים לזה, על תחש, זה מילה של נחש, במקום תו, תה, זה נון, האורות של הנחש, זה התחש הזה. וכולי, יש עוד, לכן גם בגימטריה, חז"ל אומרים שהמילה משיח זה נחש. נחש זה עוצמה. עוצמה שהיא חלק אינטגרלי של קדושת ישראל. לכן אנחנו לא רוצים לוותר על הכוח הזה, אלא אנחנו רוצים לנצל את הכוח הזה, להפנות אותו לטובה, וזה מה שיעקב אבינו היה מוציא ברכה מתוך שרו של עשיו. זה היחס, בידיעה שאתה לוקח את הכוח הסתני הזה שהוא, חזל קוראים עליו, על, על המלאך של עשיו, שזה היה שטן, הוא זה שראשון שקורא לנו בשם ישראל. פעם ראשונה שמופיע מילה ישראל בתורה, זה בא מפי שטן. שהמלאך קורא לו ישראל. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יעקב כי עם ישראל יש שמך. אבל זה בא מתוך, מתוך אפשרות לנצל את הכוח הזה. יש כל מיני צורות איך אנחנו מתמודדים איתו. יש צורות שצריכים לברוח ממנו. וזה טוב לברוח מיצר הרע. זה סוג אחד של טיפול בו. יש צורה אחרת שזה ללחם נגדו. וזה גם צורה טובה, נכונה. ויש צורה שלישית שמשתמשים בו לדברים שבקדושה. זאת אומרת, אנחנו הופכים אותו למשהו חיובי, למשהו טוב. ומפה אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה בשיעור שלנו היום. מה אתם חושבים? באופן אידיאלי, לעתיד לבוא, כשמציאות מתוקנת לחלוטין, הכל שיא התיקון, כבר אחרי שביאת המשיח, אחרי תחיית המתים, אחרי עולם הבא, שיא של התיקון. האם יש מקום לרע בעולם? מה אתם חושבים? איך יודעים את זה? איך יודעים? מה? זה לא יקרה רע, אבל איך יודעים שזה ודאי יהיה קיים באידיאל? כן, מה אתה אומר? אנחנו יודעים את זה מתוך פתיחה לספר בראשית, שקדוש ברוך הוא, כשהוא יוצר את המציאות האידיאלית לפני החטא, מציאות השלימה, יוצר גן עדן, בתוך גן עדן נמצא עץ דת טוב ורע. רע נמצא בגן עדן. וגם הנחש בגן עדן. נחש לא בגיהנום. ויותר מזה, גם כשקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, הוא יוצר אותו כזכור עם שתי יהודים, נכון?
כן.
מה השתי יהודים הללו מסמנים?
שני
יצרים. נכון. זה היה לפני החטא אדם הראשון. ולכן, כדי ליצור לנו הסתכלות אחדותית, חזל כל כך מדגישים, כל כך חוזרים ומסבירים על הכוח החיובי שיש לשטן. תסתכלו אצלכם במקור 3, אומר ראשית חוכמה, שאנחנו, שלא נראה אלא מהקדוש ברוך הוא לבד, ולא משום מלאך ושריו. זה חשוב לנו שלא יהיה לנו פחד מאיזשהו כוח. כמו שאנחנו לא מתפללים ואין לנו תקווה שאיזשהו מלאך שם יבוא ויעזור לנו, אז ככה גם לא, אסור לפחד לא מאיזשהו מישהו שיבוא שם, ואם אתה תפתח לו פה, אז הוא יכניס לך שם סרטן בתוך אל תפתח פה לסרטן. אלא כל מיני, כאילו יש מישהו שהוא ינקום בך, והוא יגרום לך, והוא יעשה לך שם תאונת דרכים. כאילו, אז הוא אומר, אסור לפחד ממישהו כזה. והטעם שאין ביד שום בריאה להטיב ולהיראה, זולת בידו יתברך. והוא נותן כוח לכל המלאכים לפעול. ואדם יראה מן המלאך, שיורה, הוא פוחד מן המלאך, או מזולתו של הקדוש ברוך הוא, מורה שיש לו כוח בפני עצמו, ואינו שואב ממנו יתברך. זה הטעות שהרבה אנשים עושים את זה, לכן זה מאוד חשוב שאנחנו ננקה את האמונה שלנו, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד אהבת השם של מהר"ל, שאנחנו קודם כל ננקה את התפיסת עולם, מה הפירוש אהבת השם, את מי אנחנו אוהבים, איך אנחנו מסתכלים, איך אנחנו מתייחסים להופעה אלוקית, ולזה נועדו את השיעורים הללו. לסיכום, אני רוצה להגיד רק דבר אחד, שעל זה אנחנו רואים הוכחה מאוד גדולה לכל מה שאנחנו אמרנו, שבאידיאל יש מידת הדין, באידיאל יש גם כוח הרע, בזה שביום השישי שעולם נברא, אז כתוב שעל כל יום בבריאה כתוב ויער אלוקים כי טוב, ערב והבוקר, יום אחד, יום שלישי, יום חמישי, שרביעי, חוץ מיום שני. אבל יום השישי נאמר יום השישי קודם כל, ולא כתוב שהוא טוב, אלא והנה טוב מאוד. לא סתם טוב, כמו בכל יום, אלא טוב מאוד. מה המאוד הזה שיש שם במאוד? חז"ל אומרים, זה יצר הרע. זה מלאך המוות. המאוד הזה, הטוב מאוד הזה, הוא כל כך טוב שאנחנו לפעמים לא קולטים את הטוב הזה. ולכן הוא נראה לנו כרע. אז הטוב מאוד הוא כולל כל הכוחות ביחד, באידיאל שלהם, הם נקראים טוב מאוד. וכשאנחנו מסתכלים על הכל בהבנה נבואית, בהבנה האחדותית הזאת, שחוזרת לעם ישראל בזמנים שלנו, שהנבואה מתחילה לחזור על ידי הסתכלות האחדותית הזאת. אז אנחנו מבינים, שכמו שאומר ישעיהו, שמי שבורא את הרע, זה הקדוש ברוך הוא. אצלכם זה במקור שבע. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלי, כל כולל הכל. ולא כמו אצל גויים שיש טוב ורע, נפרדים כדבר בפני עצמם. נעצור כאן.